היי, ברוכים הבאים לרוד שואו, פודקאסט ההייטק של גלובס. אני עמרי זרחוביץ'. היום איתנו סנז ישר, אנליסטית ראשית של מודיעין ומחקר בחברת פיירה אמריקאית. יש לה סיפור חיים מעניין. היא גדלה באיראן, הצגה את המדינה באולימפיאדת כימיה, ועלתה לארץ עם משפחתה בגיל 17. אחר כך שירתה ביחידות מודיעין במשך 15 שנה. היא ממפה לנו את יומי הסייבר, מההתחזקות של איראן בשנה האחרונה ועד הרפורמה המשוגעת בסין, ומסבירה למה לרוסיה יהיה קשה להשפיע על דעת הקהל בישראל.
רוד שואו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
בוקר טוב סנז.
שלום עמרי.
תודה שהצטרפת. אז תתחילי פשוט בלהגיד לנו מה התפקיד שלך, תסבירי אותו.
אני היום אנליסטית ראשית של מודיעין ומחקר בחברת פיירי.
חברה אמריקאית.
חברה אמריקאית, שיש לו גם סניף ישראלי.
שזה חברה של כמה מיליארדי דולרים, נכון?
שווה? נכון.
ומה זה אומר אנליסטית סייבר?
בעצם אנחנו אחראים בכל מיני שלבים של שמובילים לתקיפה של הסייבר על ניטור האיומים וכמה שיותר מהר להביא את המידע הנכון לגורם שיושב בעצם ומגן על הרשתות שלו כדי לנטרל או לחלופין להכיל את האירוע כמה שיותר מהר.
אוקיי, ובמילים אחרות, בגדול את אמורה, תקני אותי לעשות שני דברים. אחד זה להכיר את כל עולם הסייבר העולמי, ושתיים, כשיש פריצה, פשוט לעזור להבין מה קרה ומי מאחורי התקיפה.
נכון, אפשר ממש למקבל את זה לכל תפקיד מודיעין בעולם, אז יש מודיעין מקדים, כל הניטור של הקבוצות ושל הגורמי האיום שאנחנו עושים כדי להביא את המידע הנכון בזמן הנכון, ויש מה שנקרא באזרחות מודיעין שדה, שזה ממש לשבת בשדה בזמן האירוע ולהבין, ויש גם מודיעין לדרג הלוחם, כשהלוחם במקרה הזה אנשי פורנזיקה ואנשי אינסידנט ריספונס, באים ולהכיל את האירוע, אנחנו בעצם מכווינים אותם לכיוון הנכון כדי למצוא ולנטרל כמה שיותר מהר את האירוע.
מה זה אומר ביום יום? איך נראה היום יום שלך?
ביום יום יש מגוון מושאי מחקר שיש לנו, אז יש מה שאנחנו עושים מודיעין שוטף, כלומר אנחנו בונים לכל גוף שאנחנו מגנים עליו איזשהו פרופיל איום. הפרופיל איום האלה מורכב גם מהיכולת החוסן של הגוף עצמו ומהחתימה התקשורתית שלו בחוץ.
זאת אומרת, כמה הוא מחובר לדיגיטל, כמה המידע שלו כאילו מחובר לרשת,
נכון.
כמה הוא פגיע.
כמה הוא פגיע, כמה יש לו מה שנקרא משטח תקיפה, כן? העולם הדיגיטלי, ואתה בדיוק הכתב הנכון לדבר איתו על זה, זה בעצם מקל על המשתמש הפשוט לגשת לגוף או לעשות איזושהי פעולה בכל כך הרבה דרכים, נכון? יש אפליקציות ויש אינטרנט ויש מענים קוליים ויש כל מיני דרכים בסופו של דבר להגיע למה שאתה נדרש להגיע בתוך ארגון מסוים. הדברים האלה בסופו של דבר מקלים על האזרח לעשות את הפעולה, אבל גם מהווים איזושהי משטח פעולה לתוקף שרוצה להגיע להישג הנדרש ולקחת קובץ מסוים או למחוק מחשב מסוים בתוך הארגון.
אז בואי נתחיל קצת בדוגמאות אולי. איזה גופים את עובדת איתם? ומה, תני לנו איזה סיפור או איזה משהו שיכול להסביר את התפקיד שלך?
מעניין, אוקיי.
שקרה.
אז חברת פיירי באופן כללי עובדת, יש לה פרופיל שהיא עובדת עם הרבה ממשלות, גופים ממשלתיים וגופי מודיעין אחרים, עם מערכי הסייבר הלאומיים של מדינות שונות, אנחנו כמעט עם כל המדינות נאטו יש לנו הסכמים. עם זאת, אנחנו עדיין עובדים גם אל מול ארגונים מאוד גדולים שהסיכון שם גדול, נגיד בנקים גדולים, חברות ביטוח, חברות הייטק ו-IT שיש להם הרבה מה להפסיד. דוגמה אחת שאני יכולה לתת, יש כל מיני אזורים שהם, אנחנו אומרים, מועדים לפורענות, כן? נגיד בתקופה של בחירות, ומה לעשות בארץ, יש לנו הרבה כאלה. אז אנחנו מבינים שיש גם האויבים האמיתיים שלנו רוצים לפגוע בנו, אבל גם יש הרבה סייבר מאורגן, פשע מאורגן, פשע סייבר מאורגן, שמנסים להיבלע בעצם מתחת לרעש. באחד המקרים אנחנו בעצם ראינו תוקף סיני, מנסה להגיע לחברת הייטק מאוד מאוד גדולה, באזור של הבחירות. עם זאת, אנחנו יכולנו בעצם לחסן את הגוף מראש, להגיד, אוקיי, ישנם תוקפים סינים שירצו להגיע לכם, אלה הכלים שלהם, אלה חתימות שאתם צריכים לבדוק ברשת. בסופו של דבר קפצה חתימה, אבל כנראה שלא על כל הסנסורים של הגוף, לא על כל המחשבים ושלטים של הגוף היו את האמצעי ההגנה הנכונים. לא משנה, כי יש גם שלטים פנימיים, והגוף היה מקושר עם עוד גוף, שבעצם התקיפה התפתחה משם. אנחנו ליווינו את החקירה הזאת צעד אחרי צעד ברמה המודיעינית, כל כלי, כלי זה מלוור בשפה שלנו, כל כלי שמצאו ברשת הגיע אלינו לניתוח, אנחנו מאוד מהר הבנו איזה תוקף סיני מאחורי זה, יש לנו תוקף שאנחנו קוראים לו IPT41, התוקף הכי בייבי שלנו והכי מתוחכם שיש בקרב הסינים, ואנחנו יכולנו גם בעצם להנחות את הלוחמים ממש ברשת, איפה נמצא כל מיני רכיבים אחרים של אותו מלוור, ואיך צריך למצוא אותו, כדי שבעצם נרוויח כמה שיותר מהר זמן, וזה בסופו של דבר מרוץ. במקרה הזה היה לנו באמת ניסיון טוב, ואפשר להגיד שאנחנו הגענו לפני התוקף, לפני שהתוקף הגיע להישג הנדרש, לפני שהוא הגיע לאותו שרת.
שאת אומרת, כמה זמן, מה הפרק זמן שמדובר?
זה המשיך משהו כמו, כל החקירה הזאת בסך הכל המשיך משהו כמו 10 ימים, שאנחנו בשלושה ימים הראשונים הצלחנו להבין במה מדובר.
שזה אומר שבאים על זה, לוקחים מחשבים או דגימות וכו' וכו', מנסים להבין מה יש שם.
האמת שזה מאוד רומנטי לחשוב שכאילו נכנסים לרשת כמו קומנדו, וממש תופסים מחשבים. זה באמת מה שהיה פעם, incident response היה אנשים פיזית, היום הכל אפשר לעשות מרחוק, ובעצם עושים...
אבל העובדים הרבה פעמים אומרים להם, אל תגעו במחשבים.
אז במקרה הזה העובדים משתפים איתנו פעולה, כי זה מגיע לרמות שמבינים שהיכולת של הגוף עצמו הוא לא מספיק חד, מספיק מיומן, כדי להתמודד עם פשע מהסוג הזה. ולכן מבקשים עזרה, מה שנקרא.
אבל את אמרת שסביב הבחירות תקפו חברת הייטק, כי מה, איך רצו להשפיע על הבחירות?
זה לא היה קשור להשפיע על הבחירות. אבל אפשר להגיד שאולי עלינו על זה בגלל אותם סנסורים שפרסנו, כדי למצוא השפעות על הבחירות.
אתם גיליתם את התקיפה בחברת הייטק?
כן.
ומה אפשר להגיד על מערכות הבחירות האחרונות? יש איזה חשש ממתקפות סייבר וכו' וכו' וכו', ומה אפשר להגיד שקורה בפועל?
טוב, זה מאוד מעניין. אפשר לעשות על זה הרצאה שלמה, אבל יש מגוון דרכים להשפיע על התוצאות של הבחירות. בואו נחשוב מה המרכיבים בסדר של בחירות. אז יש מערכות הבחירות, יש אנשים שמצביעים, ובסופו של דבר יש תקשורת שמשדרת את כל הדבר הזה. אז אופציה אחת זה, והיא אופציה אולי שהחשש ממנה הכי גדול במדינת ישראל, זה למנוע מאזרחים להצביע סביב הבחירות, להוריד אינטרנט, להוריד אמצעי תקשורת, לשבש תחבורה, וכל מיני דברים שכאילו מונע מאזרח הפשוט בעצם ללכת לבחור. אופציה שנייה, שזה אופציה הרבה מאוד מאוד מתוחכמת, ואנחנו רואים את רוסיה, סין ואיראן מתעסקים בו, זו אופציה שהיא אופציה עמוקה יותר, אבל מסובכת יותר, והיא השפעה על הדעת הקהל. אנחנו קוראים בזה פשוט מבצעי השפעה, והם משתמשים בתשתיות סייבר ורשתות חברתיות, אבל בסופו של דבר ההשפעה היא פסיכולוגית מאוד פשוטה. עכשיו דומרי, תשאל אותי כאילו, מי רוסים רוצים שייבחר? מי איראנים רוצים שייבחר בארץ?
לא יודע, מי הם רוצים שייבחר?
הם לא, זה לא מעניין. הם רק רוצים להראות שהם יכולים להשפיע, לא משנה לאיזה כיוון. עכשיו, ברגע שהדבר כזה גם נחשף...
יש להם איזה שהם אינטרסים, או איזה מחשבות, או...
זה מאוד מעניין. אז יש קודם כל את התחקיר השלם שצריך לקרות על הבחירות ארצות הברית האחרונות, שאפשר להגיד כבר לא לכאורה, שהייתה שם השפעה רוסית מאוד גדולה. המטרה בסופו של דבר של תוקף מהסוג הזה, להגיד, תשמעו, אתם חושבים שיש לכם דמוקרטיה, אתם חושבים שהרצון של הבן אדם זה חופשי כשהולך לקלפי, אני יכול להגיד לכם שלא. זה ממש להוריד את האמון של הציבור בסיסטם.
ואת חושבת שקרו דברים כאלה בישראל?
אני לא חושבת שיש לנו עדויות חדות.
זאת אומרת, היו ניסיונות? הניסיונות דיברו קצת.
היו ניסיונות, בוודאות. אני חייב להגיד משהו שאני ישראלית גאה, ותמיד רציתי להגיד את זה, למרות שנולדתי באיראן.
לא נדבר על זה.
שיש איזושהי חוכמה במדינת ישראל, והקרבה של אנשים אחד עם השני, זה מאוד מאוד מקשה להפיץ מה שנקרא פייק ניוז. כאילו באמת מאוד מהר אנשים עולים על זה. ודברים שלוקחים בארצות הברית המון 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 זמן, ולפעמים ממש יהיה קשה לפרום את האמת מהקצת שקר, פה כמעט זה לא קורה, כי כולם מכירים את כולם, אף אחד לא מתבייש להגיד מה שיש לו, והיו מסוג של אתרים איראנים שניסו להשפיע על דעת הקהל, ומאוד מהר נחשפו. אז בוא נגיד את זה ככה, אפשר להיות גאים ב-IQ של העם.
ומבחינה טכנית, אין לנו פה בחירות אלקטרוניות, אבל לא יודע אולי להשפיע על תוצאות ועדת הבחירות, או דברים כאלה, זה משהו שניסו?
אני לא מכירה. אני לא מכירה שניסו, אבל אחד מהאיומי ייחוס, בוא נדבר שנייה דמיוני, כי אני גם מנסה לא לגעת ממש לדברים עד הסוף, אבל אחד מהאיומים זה שימחקו רשימות של בוחרים. זה מהמדפסות, ואז אתה מגיע אפילו, אין את מי שאתה יכול לבחור.
כן, לא יודע אם זה קורה, אז היינו יודעים מזה.
סביר להניח שכן.
אוקיי, אז אתם באים לחברת הייטק הזאת, אתם בקשר עם החברות האלה כל הזמן?
כן, כן. תראה, זה באמת, אני מנסה למקבל את זה שוב, נגיד להגנה על גבול הדרומי של מדינת ישראל. אני יודעת שהצפון זה זה, אבל הדרום, הגבול הדרומי שלנו, זה גבול הכי ארוך במדינת ישראל. ומודיעין זה לא עובד אם אתה רק בא בזמן האירוע. ולכן זה מה שאומרים שאנשי מודיעין אף פעם לא ישנים, אז גם בסייבר. אנחנו כל הזמן עם הסנסורים שלנו בשטח, הסנסורים שלנו יכולים להיות סנסורים טכניים שנמצאים בתוך הרשתות או קצת מחוץ עליהם, אבל יכול להיות גם סנסורים אנושיים שאנחנו מפזרים כדי לאסוף את המידע הנכון בזמן הנכון, ויש לנו גם כאלה. יש כמה סוגי
מודיעין. מה זה סנסור אנושי?
אז יש במודיעין, מושג כזה, יש כמה סוגי מודיעין, נכון? יש סיגנל אינטליג'נס שנקרא סיגינט, וזה אותם סנסורים שאתה מפיץ ובסופו של דבר מביאים לך איזשהו פיסת מידע על זה שמשהו חשוד קורה. ויש open source intelligence, שזה אוסינט, אתה קורא כתבות וכאלה, אבל יש את הדבר הזה שכאילו עולם הריגול, כן? שקוראים לו human intelligence. אז גם לנו יש מערך יחסית מאוד גדול, שמפוזר בכל העולמות האלה של פשע סייבר, שיודעים לאסוף את המידע ואת האינדיקציות, שמצפיעות על התחלה של משהו, אפילו על כלי חדש שמסתובב בשוק השחור של הסייבר, ולהביא את זה בזמן הנכון לבן אדם הנכון. אז אפשר להגיד שזה מקביל ל-human קצת.
כשמסתכלים על מדינת ישראל, אז אנחנו נחשבים למעצמת סייבר, ועוד מעט נדבר על מה זה מעצמת סייבר, אבל בכלל, אוקיי, אז יש לנו חברות סייבר טובות, ויש לנו יחידות טובות בצבא שעוסקות בסייבר, אבל הגופים במשק, הם נחשבים מוגנים יחסית?
לא. האמת שחשבתי לחשוב על מילה פוליטית יותר להגיד את זה.
אבל אמרת לא.
אבל אמרתי לא. אני הייתי מצפה להרבה יותר. למדינה שהיא מובנית מאנשים, שהם אנשים יחסית טכנולוגיים, למדינה שיש בה גופים כמו 8200 ויחידות טכנולוגיות אחרות, הייתי מצפה שגם ברמת ההגנה היא תהיה יותר... אנחנו נראה יותר חוסן, ולצערי היא ממש לא נכון. לא יודעת להצפיע בדיוק מה הסיבה לזה, אבל כנראה שאנשים הטובים בסייבר לא ממש נכנסים למערכי ההגנה של גופים כאלה ואחרים.
אבל זה גם עניין של מודעות. זאת אומרת, אני חושב שיחסית יש פה מודעות לסייבר.
מודעות יש.
מודעות בכל מיני חברות של אנרגיה, לתשתיות קריטיות נכון. וכאלה, הם מודעים לזה?
אוקיי, אז יש את השכבה של התשתיות הקריטיות, שאולי הם באמת הרבה יותר מודעים, והם גם הרבה יותר מוכוונים על ידי גופים הנכונים במדינת ישראל, כדי שיספקו להם את השכבה ההגנה הזאת, גם כשהם לא יכולים.
כי המדינה סימנה אותן כתשתיות קריטיות,
נכון, ורוצה לדאוג שם. נכון, כי המדינה סימנה אותן וזה, אבל אין לעולם חוסן, כי נכון אפשר... לשבש מדינה עם איזושהי סטאקסנט, כן, בסופו של דבר ולפרק את מערך הצנטרופוגות של מדינה מסוימת, אבל אתה לא תאמין כמה קל לשבש חיים של מדינה, גם עם דברים הרבה יותר פשוטים, כן? נגיד, מה קורה עם העיריות אצלנו? הן לא מוכוונות, הן לא נחשבות תשתיות קריטיות. והם אחראים על המון 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 דברים במדינת ישראל, אז מספיק שאפילו לא משהו ברמת ה-OT, מה שנקרא תשתית תעשייתית, אלא משהו ברמת ה-IT, וזה קרה לא מזמן, כן? בקנדה ובדרום אפריקה, שכלי פשוט יחסית ברשת ה-IT גרם להפסקות חשמל של מדינה שלמה. למה זה קורה? כי בסוף מערכת התשלום, אותו משטח תקיפה, כן? מערכת התשלום של, של אותה עירייה, זה היה דרך האינטרנט, תקפו את המערכת הזאת, ברגע שהמערכת הזאת היא בעצם משתבשת, אוטומטית המערכת מפסיק את הזרם החשמל, ולקח להם כמה וכמה שעות כדי להביא את החשמל חזרה. עכשיו תגיד, זה שובב, אבל במדינות קרות, בלי חשמל, אשכרה אנשים יכולים למות כאילו מקור, כן?
אם, אבל כן מדברים בשנים האחרונות הרבה גם על נגיד פריצות מהמובייל וגם על פריצות לכל מיני תשתיות וכו וכו וכו, ואני חושב שלא הייתה את הפריצת סייבר הזאת עדיין, שכאילו היא הייתה נגיד היה כזה בעולם הטארגט של האשראי, ואז כולם הבינו שצריך לשמור על הפרצי קרצי אשראי, למה את צוחקת?
לא, כי אתה צודק, אנחנו קוראים לזה האירוע המכונן של הסייבר, כן? אז אני חושבת שאנחנו במדינת ישראל, לשמחתנו, אנחנו עדיין לפני, אני לא אומרת שזה לא יקרה, אבל אנחנו לפני אותו אירוע מכונן, שממש ישקשק את כולנו, ונגיד אוקיי, נגיד באיראן קרה את אותו אירוע מכונן, ובאמת המדינה הזאת השתנתה לחלוטין מבחינת היכולות ההגנה שלה בסייבר, לאחר אותו אירוע שמיוחס על התולעת, כן, של סטאקסנט. בארצות הברית האירוע היה אירוע של הבחירות, אפשר להגיד, כן, באוקראינה קורים אירועים כאלה בערך כל שנה על ידי הרוסים. בישראל עוד לא קרה, אני יכולה להגיד לך את זה, זה לא שמישהו מנסה להסתיר, וזה מאוד מאוד מרגש להבין כאילו לאיזה כיוון בעצם זה מתפתח. אגב, בעולם הפיננסי זה כן קרה, יש תקיפה מאוד גדולה שמיוחס לקבוצה שנקרא קרבנק, אצלנו זה נקרא פין 7, שבעצם גנבו מ-100 בנקים משהו כמו מיליארד דולר.
כולל בישראל?
היו, הבנקים שנשתדלו לא היו פה, אבל חלק מההוצאה של הכספים גם היה בישראל.
אירוע מכונן כזה, הוא יגרום ללחץ?
כן. עכשיו, החוכמה היא לעשות את התרגילים הנכונים, זה כמו שעושים תרגיל מוכנות למלחמה, אז ככה גם בסייבר. כדי לדעת עדיין לעבוד מתוך לא לחץ, אלא מתודולוגיה נכונה.
אבל אני חושב שזה כאילו יכול לגרום ללחץ כאוס בציבור.
לא, אין ספק. תשמע, אני כאילו חיה את העולם הזה, ואני יודעת שאם מחר אני אקום בבוקר, ולא יהיו אוטובוסים, או הרכבת תשתבש, גם אני אכנס ללחץ. כאילו, זה אנשים...
זה אובדן שליטה.
אובדן שליטה, בדיוק. זה היבטים באמת פסיכולוגיים של הסיפור. אבל הרעיון הוא, זה לתרגל, 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 כי זה יקרה. אין דבר כזה שזה לא יקרה, זה יקרה. עכשיו... אם מתרגלים ויודעים מה עושים קודם, מה עושים אחר כך, איך מכילים את האירוע כמה שיותר מהר, אפשר לצאת מזה יחסית לא יקר, יחסית בזול.
הזכרת את איראן, אז בואי נדבר שנייה על הרקע שלך. גדלת באיראן?
כן, אני נולדתי וגדלתי בטהרן, עד גיל כמעט 17. בגיל 17 הגעתי ארצה. זאת הייתה החלטה... בעקבות כל מיני אירועים שקרו באיראן, הייתי קצת ילדה מהפכנית, אפשר להגיד, בבית ספר, החינוך שההורים שלי יקצו לי זה להגיד מה שיש לי להגיד. הדבר הזה גרם לכל מיני חיכוכים עם כל מיני רשויות, בבית ספר ומחוצה לו. וכיוון שאבא שלי בכלל גם מנוסה בעניין, כבר נחקר על ידי הרשויות באיראן, הבין שאנחנו כנראה צריכים לעזוב בטווח המיידי, זה היה אגב חנוכה, ההחלטה התקבלה באזור החנוכה, אני זוכרת את התקופה הזאת, שישבנו והחלטנו ביחד שאנחנו עוזבים את איראן.
כמה אנשים?
אנחנו 5 אנשים במשפחה.
ותוך כמה זמן עוזבים?
זה לקח 2 מהרגע שהחלטנו. עדיין נשארו הרבה דברים מאחור, משפחה, חברים.
מה, בני דודים וזה...
משפחה, בוא נדבר, נשאיר את זה ברמת okay. המשפחה. חברים וזיכרונות וגם רכוש שבעצם היינו צריכים להשאיר ולצאת.
יש שם בתי ספר יהודים?
כן. יש בתי ספר יהודים ברמת הגן, ברמת בית ספר יסודי וגם ברמת התיכון. אני למדתי גן ובית ספר יסודי וחטיבת ביניים בבית ספר יהודי, ובתיכון הייתי בבית ספר רגיל.
כי רצית?
כן. תשמע, אומרי, אני חייב להגיד לך שכשהייתי שם, אני באמת האמנתי שאני יכולה להשפיע מבפנים. לא חשבתי ש... מה זאת אומרת, אני יהודיה? אני הייתי באולימפיאדה של כימיה, לקחו אותי למפעל ההשערה של המים הכבדים. כאילו, ממש עשיתי כאחרון האנשים, עד שהיו אירועים שנפלו לי הסימון, שאני לעולם לא אוכל להשתלב עד הסוף במדינה הזאת, באיראן, למרות שאני אוהבת אותה עד היום, אבל אתה מבין שאתה לא שייך לשם.
אז ככה רשות נותנות לך להרגיש, זאת אומרת, בבית ספר תמיד נותנים לך להרגיש, כי לקחו אותך בסוף למפעל רגיש.
כן, המנהלת של הבית ספר קיבלה נזיפה חמורה על זה, בדיעבד ככה הבנתי, כי לא ידעו שאני יהודיה.
בבית ספר לא ידעו שאת יהודיה?
כששלחו אותי לא, ידעו, אבל זה לא איזשהו, אין שם איזה סימן, כאילו אתה כאחד האנשים, והייתי באולימפיאדה והכל, אבל היו קטעים, נגיד, בבית ספר היסודי, אני התקבלתי לכיתת מחוננים, אני לא יודעת איך אומרים את זה בארץ, ואז התקשרו אליי ואמרו לי, את לא יכולה לעבור, כי אנחנו, כחלק מהלימודים, אנחנו לומדים קוראן ולימודי דת, ואת לא מוסלמית, כאילו, מה תעשי בלימודי קוראן וזה, ואין דבר כזה שאנחנו נוציא אותך מהכיתה. בבית ספר המוסלמי, למשל, אז שהיו לימודים כאלה, אז אני, היה לי פטור. יצאתי מהכיתה, למדתי דברים אחרים, בבית כנסת בימי שישי, שזה היום חופש באיראן. אני למדתי בעצם את ה... השלמתי את הלימודים האחרים. יש כל מיני אזורים שאתה פתאום מרגיש שאתה מפוקח, אפרופו מודיעין, שאתה מפוקח בהרבה יותר עיניים מבן אדם הרגיל באיראן, בגלל היותך יהודי. אתה מפחד לדבר בקול רם.
ידעת עברית?
לא. אני ידעתי ממש מעט כזה ברכות ודברים שקשור למסורת, אבל לא. אבל ידעתי ערבית מצוין, זה מה שעזר לי ללמוד עברית פה ממש מהר.
ומה הגודל הקהילה היהודית באיראן, בטהרן?
אני לא מכירה את המספרים עד הסוף, ולדעתי גם לא מדברים על זה הרבה, אבל אני חושבת שזה בסביב ה-20 ומשהו אלף.
לא מעט.
לא, זה, אני חושבת שזה מדינה במזרח תיכון עם הכי הרבה יהודים, שהוא לא ישראל. והם חיים שם חיים יחסית שלבים, עד שהם מגיע לאירועים שהם לא שלבים.
ואת לא יכולה להיות בקשר עם אנשים שם?
אפשר. הכל, אפרופו, אנחנו מדברים על דיגיטציה ואינטרנט וזה, אז יש המון דרכים להיות בקשר עם חברים ואנשים. אני פחות, פחות מעדיפה לעשות את זה מטובת הביטחון שלהם.
ואז עליתם לארץ באיזה שנה?
בסוף 97.
וזה לילדות שלך, בוא נגיד לרקע האיראני שלך, יש תפקיד גם בבחירות שלך וגם בבחירות של הצבא?
זה חלק
ממני. במסלול שלך?
כן, כן, בוודאות כן. זה חלק ממני, זה לעולם יהיה חלק ממני, לטוב ולרע, אני מקווה שזה ממש לטוב. קודם כל ברמה המודיעינית, אני כן חושבת, כשאתה חווה שתי העולמות, זה הופך אותך לאיש מודיעין הכי טוב, כי אתה יודע לחשוב כמו הצד השני גם, ואתה, גם בעולם הסייבר, אני באתי בעצם מיחידה שהיא, מדברים עליה שהיא יחידת התקיפה בסייבר, כן? ואני עכשיו בעולם ההגנה. אז לחשוב כמו תוקף, זה מאוד 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 עוזר, כדי להביא את המודיעין הנכון, את הסימן המידע הראשון, בזמן שקורה אירוע. אותו דבר, לחשוב בתור איראנית, על העם האיראני, על התרבות האיראנית, על התשתיות האיראניות, זה מאוד מאוד עזר ליכולות שלי, לפחות בהתחלה. בבחירות שלי, וביכולת המחקר שלי בצבא, אפשר להגיד ש... מאז עשיתי הרבה תפקידים שלא קשורים רק לארץ המוצא שלי, אבל זה לעולם יהיה חלק ממני.
כמה כשאתה שם, אני פשוט מחבר את זה לצבא, אבל כשאתה שם, כמה אתה ציוני, חושב על מדינת ישראל, כי בסוף היית 15 שנה בצבא?
כן, כמעט 15, אני הייתי 14 וחצי, אבל כן, אתה מאוד, אפשר להגיד שכמעט רוב יהודי איראן הם מאוד מאוד ציוניים. זה החלק היותר מסובך, כי לאיראנים אין להם שום בעיה עם יהדות. לכאורה יש לך אפילו אישורים לעשות כל טקס שקשור לדת שלך. ציונות זה כבר עם זאת, זה מילת גנאי, כן? ולכן אני זוכרת בבית ספר היהודי תמונה גדולה של חומייני, מנהיג מייסד המהפכה האיראנית, שכותב, צריך להפריד את החשבון של היהודים מהציונות. ציונות לא שווה יהדות. עכשיו אנחנו כאילו הולכים לבית ספר, רואים את זה, וכולנו יודעים שבפסח וזה, כולם רוצים לעלות לציון, וציונות זה חלק גדול מההוויה של היהודים באיראן.
וכשאת מדברת גם על לזהות את התוקף, אז בסוף איראן היא לא מדינה מערבית, זאת אומרת יש איזה מין הבנה שהיא לא רק של איראן, אלא גם הבנה על עוד מדינות באזור, במזרח התיכון.
כן, כן, לגמרי. אז באמת אחד הדברים, זה שאלה מאוד טובה קודם כל. אני חושבת שיש כמה רובדים של מחקר. יש רובד ש...
אני רק אומר שאנחנו נעשה פרק שלם רק על הסיפור של איראן, כן? אני פה אומר את זה בשביל שזה יהיה מקובע.
יש רובד שהוא רובד מחקר של המזהים, שהוא לא משנה אם אתה, אם זה תוקף סיני או תוקף רוסי. בסופו של דבר יש כמה לפעמים שפות גם בתוך הקוד, בדרך כלל כותבים, התוקפים ההאקרים אוהבים לכתוב קללות בתוך הקוד שלהם, אז זה בשפות שונות, אבל זה לא משנה. יש רובד שהוא, רובד של המחקר, שהוא רובד כבר ארגונים ואנשים, שם ההבנה של איך המדינה עובדת, מה יכולות הסייבר של המדינה, איך שירותי הביון הפנימיים לעומת שירותי ביון של החוץ, האם המדינה, נגיד במקרה של רוסיה, זה לא רק שירותי ביון של המדינה, זה ממש יש שם קבוצות הקרים שהם פושעים, שמשתפים פעולה ברצונם החופשי, ולפעמים לא ברצונם החופשי עם המדינה. אז שם...
הם שלוחים של ה...
לא, לא, הם לא. זה מאוד מעניין. זה שני מהלכים שחיים יחד, אחד עם השני, בסוג של סימביוזה. שלטונות רוסיה נותנים להם להמשיך לחיות ולא מכניסים את כולם לכלא, כי לפעמים משתמשים ביכולות שלהם לטובת אופרציות ממשלתיות. אבל לכאורה הם לא מקבלים מזכורת מהממשלה, העקרים האלה, בסדר? פשוט יש להם שיתופי פעולה פעם בכמה.
הם משרתים את מטרות הממשלה, אבל?
לא רק. הם בגדול, הם אוהבים לגנוב בנקים, כרטיסי אשראי, כל מיני סייבר קריים כזה ואחר, ומדי פעם הממשלה מגייס אחד או שניים, או את היכולות שלהם, לא רק את האנשים, גם כדי לבלבל קצת מסוך אשן כזה, כדי לבלבל את הצד השני שזה לא באמת רוסיה שתוקפת. לכן הרובד ההבנה של בעצם איזה מדינה עומד מולך, היא רובד לא בהכרח נחוץ שזה בא למבצעי סייבר, אבל היא מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד משלים את ההבנה שלך מול מי אתה מתמודד, והאם זה יקרה שוב, ואיך זה יקרה שוב, וכמה נחישות יש לצד השני, ואיזה ארגון זה שתוקף אותך. ולכן הסיפור הזה בעצם, כשהוא נמצא ושהוא קיים, נותן יתרון שהוא מאוד מאוד מנצח את הצד השני.
כמה זה קשור, הרי האופי הזה שבו את מדברת על, נגיד ברוסיה יש את הממשל ויש את הקבוצות פשע, כמה זה קשור לתרבות? כמה זה קשור לצורת הממשל? ברור שהכל מחובר, אבל כאילו כמה זה קשור לתרבות? כמה זה קשור לצורת הממשל?
זה מאוד קשור, עד כדי בלתי נפרד.
כאילו, את רואה נגיד דמוקרט, אני אקח דמוקרטיות כי יותר קל, נגיד יש כל מיני סוגי דמוקרטיות, אבל את יכולה להגיד שהאופי של החברה הישראלית הוא מסוים, והאופי של החברה האמריקאית הוא מסוים, אתה רואה את זה גם ב... אם את מסתכלת על קבוצות שתוקפים, אז את רואה את האופי התרבותי, איך הוא משפיע?
לא, לא, רואים את זה בטירוף. רואים את זה ממש, אפילו יש מושג שאנחנו קוראים לו אופסק, Operation Security במבצעי סייבר. אחד הדברים שמדינות נבדלות אחד מהשני, או קבוצות סייבר נבדלות אחד מהשני, זה כמה רמת הסקיוריטי, או ביטחון סייבר שלהם, הוא חזק לעומת אחר. יש כאלה שיפרצו לרשת שלך, ואתה לעולם לא תדע שהם היו שם. אני מקווה שאנחנו כאלה בישראל. ויש כאלה שלא אכפת להם גם, כן? כי זה לא נחשב גנאי. אני פשוט חייב להגיד לך, נגיד בנושא הסיני, זה ממש ממש מפתיע אותי. גם המדינות המיודדות עם סין, שיש להם קשרים עסקיים מלאים, בסופו של דבר הם מתורגטים יום יומית על ידי התוקפים הסינים. אני לפעמים חושבת לעצמי, זה לא אכפת להם? כאילו מישהו יבוא, כאילו אני מדמיינת כזה שראש ממשלה יבוא לראש ממשלה של סין ויגיד, מה נסגר איתך אחי? כאילו, מה אתה תוקף אותי? אנחנו לשנייה עכשיו חתמנו על הסכמים זה. אבל זה לא בתרבות הסינית. זה לא נחשב רע, כאילו מבחינתם סייבר, זה המשך מדיניות מלאה, של כאילו הם לא ייכנסו למכרז בלי לדעת איזה מחיר הם צריכים להציע. זה לא בושה, מבחינתם זה לא רע.
זאת אומרת, זה כמו ריגול...
זה כמו דו דיליג'נס כזה.
כן.
וזה מדהים בעיניי, אני פשוט לא מבינה איך זה עובד, והם גם כל כך מסודרים, אומרי, אני פשוט... רואה, נגיד, הם מפתחים כלים, ואז הם מתחילים לעשות קמפיין, אנחנו קוראים לזה קמפיין כשהם תוקפים כמה מדינות. אנחנו לאחרונה נמצאים תחת איזשהו קמפיין סינים, שזה פשוט כל יום מפתיע אותי מחדש. זה נראה ש... אני לא יודעת אם זה נכון עד הסוף, אבל אני אגיד לכם איך זה נראה. זה נראה שכאילו כל קבוצה מקבל מספר ארגונים שהוא צריך לתקוף, והם נמצאים במדינות מסוימות. אז מתי אני מבינה שאנחנו הבאים בתור? בדרך כלל נתקף טורקיה ואיראן, ואחרי זה אנחנו באים, זה כאילו ממש ממזרח למערב הם מתחילים לתקוף בסייבר. איך אני יודעת שטורקיה ואיראן נתקף, אתה שואל אותי?
אני גם שואלת את עצמי את זה, וגם שואלת את עצמי מה החיבור שלנו לטורקיה ואיראן דווקא.
לא, זה פשוט גיאוגרפית, יש להם מין תור כזה, בסדר? האיש הסייבר הסיני, ממש כמו מפעל סיני, יושב ופשוט תוקף קודם כל את טורקיה, ואחרי זה את איראן. בשני המקומות האלה יש להם... יש להם בעצם אינטרסים מאוד מאוד גדולים, בגלל אותם מכרזים הכלכליים והתחבורתיים שמקיימים עם אותם מדינות, ואז מגיע תורנו. איך אנחנו יודעים שהמדינות האלה זה? זה חלק מאותם סנסורים של אנשי מודיעין. יש מאגרי וירוסים, וכשזה עולה דבר כזה מאיראן או מטורקיה, בדרך כלל אני יודעת, הנה, אנחנו הבאים בתור, ואנחנו יודעים כאילו כזה להיות בהיקון, מה שנקרא.
כמה זה נורא? זאת אומרת, את אומרת שבסוף זה כמו דיו דיליג'נס, והם רק רוצים לדעת כמה כסף להציע במכרז, אבל זה נזק יש בזה.
לא יודע, זה מזכיר לי, אני ביולוגית במקור, זה מזכיר לי כמו סכרת, כן? זה לא הורג אותך מחר, אבל זה הרוצח השקט. למה? פשוט לוקחים לך את כל ה... יש, אני חושבת שמדינת ישראל עשירה בדבר אחד, שהיא אולי הכוח הגדול שלנו כעם, וזה ה-innovation, נכון? וזה המצע הגידול בשביל אותם חברות סיניות. ומי הרמת החקלאות, עד הרמת הביולוגיה, רפואה, תעשיית ההגנה, תעשיית ההגנה האווירית, כל הפורמולות והנוסחות האלה, הם מבחינתם זהב. אז הם יגנבו את זה עכשיו, מחר אתה לא תרגיש את זה, נכון? מחר זה לא שכאילו רפאל קם בבוקר, ואז יגיד, או, יש להם כיפת ברזל, הם מוכרים את זה במקומנו, כן? אבל לאורך זמן אתה תראה שהם מפתחים את אותו הדבר, רק שעשו בו שיפורים, המחיר שלו זול יותר, וגם יש להם את הרשימת הלקוחות שלך. לאורך זמן הם פשוט מפרקים את הכלכלה.
זאת אומרת, הם לא רק רוצים להיות, לדעת, איך להשתתף פה במכרזים, הם גם רוצים לקחת את הידע כדי לפתח דברים מקבילים, כמו שאומרים הרבה על טכנולוגיה וכו'.
נכון, נכון.
דיברנו על ישראל נחשבת, לא יודע, נחשבת מעצמת סייבר. יש דבר כזה עדיין, מה זה מעצמת סייבר? זה נכון? אפשר להגיד שישראל מעצמת סייבר?
תמיד הייתי רוצה להאמין שישראל מעצמת סייבר. אני לא אכנס ליכולות של ישראל, כי באמת... אני עושה על כולם מודיעין חוץ מישראל, אפשר להגיד. מה זה מעצמת סייבר? אני חושבת שמעצמת סייבר היא יכולות, שיכולות גם בהיקף וגם ברמת השרידות, לגרום לדרג, למערך הסייבר של איזשהו יכולה לממש, של איזושהי מדינה, לממש את ההחלטות המדיניות. זה מה שנקרא מעצמה. עכשיו, מה זה אומר ברמת הטכניקה, בסדר? כמה אנשים מתעסקים בסייבר בכל מדינה, זה חשוב. כמה מפתחים יש. כמה תשתיות הם יכולים להרים במקביל אל מול האויב, או אל מול המושא התקיפה. כמה כלים מלברים שונים וכאלה יש להם? האם יש להם יכולות רק בעולם ה-IT, או גם בעולם התעשייתי, כן? בעולם הסקדות. כמה יכולות אל היעד, כאילו, יש להם? האם הם צריכים להגיע רק בפישינג פשוט, או יש דברים, נגיד, אתה שומע על רוסים, קבוצה מסוימת שנקרא טורלה, באמת, זה דברים כאלה, אני אפילו לא צריכה לספר, אפשר לקרוא באופן סורס, שהם תוקפים דרך לוויינים, ומזליגים דרך גלי קול, וזה דברים כאלה שאתה לא שומע היום יום, כן? אז כן, אבל אחד הדברים שפעם אמרנו שכאילו באמת מבדיל מעצמות סייבר, זה היכולת, זה כמה חולשות זירו די יש להם. עכשיו בשביל הדיון בוא נדבר מה זה חולשת זירו די. חולשת זירו די זה איזשהו פרצה באיזשהו מערכת, יכול להיות סופטוור או הארדוור, שהיא עוד לא התגלתה על ידי היצרן.
שהיא מחכה שם ליום הדין.
נכון.
ליום.
המטרה שלה זה לא ליום הדין, המטרה שלה זה שימצאו אותה ויסגרו אותה, אבל אם מישהו מצא את זה לפני שהיצרן מצא את זה, ולא דיווח על זה ליצרן, כי בדרך כלל אמורים,
אז הוא מחכה איתה ליום הדין, סליחה,
אז,
כן.
אז הוא יכול למכור את זה, הוא יכול להשמיש את זה להיכנס לאותו מערכת, כמעט בלי שהוא יתגלה, כאילו ממש מתחת לכל רדאר אפשרי. בסדר, זה נקרא חולשת זירו די. אז פעם, כדי להגיד, אוקיי, מי המעצמה הכי גדולה בעולם, היו משווים את גודל החולשות זירו די, כמה יש לרוסיה, וכמה יש לישראל, וכמה יש לארצות הברית.
איך יודעים את זה?
יודעים את זה, מאוד מעניין מה שאתה אומר, קודם כל מעריכים, וחוץ מזה, יודעים את זה רק בדיעבד שהחולשה נסגרת, הולכים אחורה ובודקים מי התוקף שניצל את זה אחרי.
כאילו אומרים, עד היום ארצות הברית ניצלה X חולשות, ורוסיה ניצלה,
נכון,
בגלל זה.
נכון, נכון. אז פעם היית רואה את המפה הזאת, היית רואה את רוסיה ואת סין ואת ארצות הברית ואת ישראל, באמת כאלה שמובילים בעולם הזה של החולשות. ופתאום היום אתה מסתכל, עשינו איזשהו מחקר שהוא תקף בעצם לשנת 2019, ופתאום במקום העיגולים האלה שכתוב עליהם מדינות, יש שמות כאלה של קבוצות. מה שקורה...
של מייצגות מדינות?
לא, זה מה שמעניין. הן מייצרות חברות מסחריות שמבוססות על כסף בסופו של דבר, שהן יושבות ומפתחות או מחפשות, קוראים לזה חיפוש חולשות, מחפשות את אותם החולשות האלה, בונות על גבי זה מערך התקפי, ומוכרות את זה לגופים אחרים, אוקיי? אז יש כאלה שמוכרות את זה לגופים לגיטימיים, שתוקפים בסייבר, ויש כאלה שמוכרות את זה לגופים פחות לגיטימיים. ואז אתה מסתכל ופתאום רואה שמדינות שלעולם לא היה להם שום יכולת בסייבר, ולא שמעת על זה כמו וייטנאם וכמו אוזבקיסטן וכל מיני מדינות מפרץ, פתאום יש להם זירו דייז.
כי הם קנו את זה מחברות פרטיות.
כן, אני מניחה שמהלך המחקר שלהם לא גדל בלילה אחת. כאילו לא ישנו, והם ילדו אנשים שהם ממש טובים בסייבר, ולא זכו באולימפיאדות מחשב, ולמחרת היה להם חולשות. אז כל הפרוליפרציה של חולשות זירו די והדברים האלה, זה קצת משבש את העניין ממעצמת סייבר.
אבל מצד שני, הם קנו את היכולת להתמודד עם חולשה אחת, זאת אומרת, הם לא מעצמת סייבר, כי הם לא יודעים לזהות עוד חולשות. הם פשוט שילמו על זה, או שהם, זאת אומרת,
הם ממשיכים לשלם על זה, זה ממש שירות. אני, לפי מה שהבנתי, החברות האלה בעצם נותנות שירות, וכשהחולשה נשרפת, אז הם מפתחים עוד אחד ועוד אחד. נכון, זה עדיין לא, לא, אני מקווה שזה לעולם לא יהיה כמו ישראל או ארצות הברית או אפילו רוסיה, אבל זה הופך את העניין להרבה יותר מסובך.
טוב, בואי נפרק את הנושא הזה, יש לי כמה שאלות. הראשונה, דיברנו על איראן ונזכרתי, כאילו דיברנו על כמה אנשים יש לך, כמה אנשי סייבר יש לך במדינה וכו', ונזכרתי באיזה כותרת שאני לא יודע לצטט אותה בדיוק, אבל שבאיראן משקיעים הרבה יותר, נגיד, או בבוגרי פיזיקה, או בבוגרי...
נכון.
היה איזה... אז כמה זה, כאילו, רואים, נגיד, את השיפור, זאת אומרת, רואים את ההשפעה של השקעות של מדינה, וכמה ישראל היא... בסוף אנחנו מדינה קטנה. אז יש פה פחות, נכון, יש לנו את 8200, ונכון, יש לנו מלא מלא יכולות ורקע וכו וכו, אבל האם זה גם מצמצם את היתרון שלנו?
אוקיי.
אין משמע לדאוג, בגדול.
אני מודאגת, אני לא מומחית בעולם הזה של הסקרים, אבל אני רואה שהציונים שלנו יורדים, השנה התפרסמו ואנחנו ירדנו הרבה מקומות. אני יכולה להגיד לך בחוויה האישית שגדלתי באיראן, יש ציידי אולימפיאדות, כאילו ממש מגיל צעיר מנסים לדחוף אותך לזה ש... שתהיה טוב בפיזיקה ומתמטיקה וכימיה ובדברים כאלה. עצם העובדה שאני בעצם נדחפתי לאזור הזה מאוד מהר, והשתתפתי ברמת המדינה לפחות באולימפיאדה, זה מאוד ברור. יש אני לא יודעת איך זה בארץ, האמת, כי לא עשיתי פה תיכון, אבל זה נגיד, מקבלים גם צ'ופרים. אני זוכרת שאמרו לי, אם תשתתפי באולימפיאדה של כימיה, את תקבלי פטור ממבחן בהיסטוריה. זה מה שקנה אותי, שאני פשוט לא יכולה לעשות את המבחן בהיסטוריה. אני אעשה רק כימיה, 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 ואני אהיה ממש טובה בזה. בנוסף, נתנו לי את המפתח, וואי, זה אחד הזיכרונות הטובים שיש לי. היה לי את המפתח של המעבדה בכימיה, בבית ספר, המעבדה הכי יפה שראית בחיים. לעצמי, יכולתי להגיע לשם גם בערב ולעשות ניסויים בכימיה, כולל כזה פיצוצים פה ושם. יש מאוד עידוד. זהו. עכשיו, אני חייב להגיד לך עוד משהו. יש גם פחות דברים לעשות מחוץ לבית ספר. כאילו, מה יש לך לעשות חוץ מללמוד, כן? זה לא שיש דיסקוטקים ומועדונים וזה. גם אני חייתי בעידן שקצת לפני הסמארטפונים, כן? כאילו, כמו כולנו. אז בכלל, אתה או שצריך ללמוד, או שאתה נגרר לצערי באיראן לרחוב, ולכן אתה פשוט לא מת.
אבל כשאת מסתכלת על מדינות, את מזהה שמדינות שמשקיעות יותר מתחזקות גם בסייבר? יש איזה
כן,
מתאם
בוודאות.
כזה?
כן, בוודאות. תשמע, יש מערך. הלימודים בפיזיקה, מתמטיקה, מחשבים באיראן הם מאוד מאוד טובים. אני יכולה להגיד לך, יש לי בן בכיתה ג' בבית ספר טוב, ואני כל הזמן שואלת למה אתם לא מתקדמים, כי אני לא מבינה כאילו למה מחכים ללמוד את כל עכשיו למה אין משוואות עם שני נעלמים. אנחנו שהגענו לאיראן, אנחנו שלושה אחים שהגענו מאיראן לארץ, את כולנו הקפיצו כיתה בגלל הרמה שלנו בחשבון, כאילו, לא יודענו מילה בעברית, כן? אז כן, אז באיראן יש השקעה מאוד מאוד גדולה ברמת הלימודים בבית ספר יסודי. אני לא יודעת אם באוניברסיטה הם יודעים לשמור על אותה אחות, אבל מבחינת החינוך אפשר להגיד שיש השקעה גדולה מאוד, ולכן זה מה שצריך להדאיג אותנו ברמת האינובציה וטכנולוגיות, ומי שנראה בסופו של דבר מתמודד מולנו.
עכשיו, שאלה אחרת, גם דיברת על סייבר התקפי, ושהיית בסייבר התקפי, ובעצם החברות האלה שמציידות את אוזבקיסטן ואת פקיסטן ואת...
ומדינות מפרץ כאלה.
וכו', אז בסוף זה חברות שהן סייבר התקפי, שהן מזהות חולשות, ופשוט מוכרות את זה, חלקן חברות ישראליות. וכשאת מסתכלת על זה, אין עם זה איזה בעיה... אתית?
סיפחת אותי עם השאלה הזאת. תראה, אני לא הייתי עובדת בחברה כזאת, אישית. וזה לא שלא היו לי הצעות. אני חושבת שאם יש מקום אחד, שאני יכולה לדמיין שהם עדיין שומרים על רף מוסרי מסוים, זה בישראל. הכל פה מאוד מפוקח. תחת איזשהו צו ביטחוני, אפשר למכור לכל בן אדם, כן? אז אם כבר עושים דברים כאלה, עדיף שזה יהיה בתוך השטח של מדינת ישראל, כי אז יש על זה כל מיני פיקוחים וצו הייצוא, כמו שאפשר לייצא נשק, אז אפשר לייצא את זה רק למדינות מסוימות, וזה מאוד מאוד עם פיקוח מלא. עם זאת, שמענו על חברות כאלה ואחרות שגונבות את הטלנטים מתוך המדינה, מושכות אותם החוצה למדינות שכבר החוק הישראלי לא חל עליהם, ואז יש לי בעיה מאוד גדולה עם זה, לא קטנה. יש לי בעיה קשה מאוד עם זה. כי זה הטלנטים שלנו, הם למדו את המקצוע במערכות הביטחוניות שלנו. וזה שהן יוצאות החוצה, גם ברמת האתיקה, אבל גם ברמת בריחת המוחות, זה, אפשר להגיד שזה מרתיח אותי אפילו.
רואים את זה הרבה בסייבר התקפי?
אני לא יודעת מה בדיוק היקף התופעה, אני יחד איתך קוראת בעיתונים, אבל לאחרונה יש יותר.
קיבלת במצאה כזאת?
כן.
לחול?
כן.
אני חושב שבאופן כללי, ועוד מעט אני אשאל שאלה שהיינו אומרים להתחיל איתה, שבעצם איך השתנה עולם הסייבר, את מתעסקת בזה כבר איזה 15 שנה, נכון? או 10-15 שנה?
כן, לפני שקראו לזה סייבר. פעם לא קראו לזה אפילו.
כן, ובעצם העולם הדיגיטלי נורא נורא, הדיגיטציה נורא נורא השפיעה על הסייבר. אבל לפני זה נשאל עוד שאלה על סייבר התקפי, האם קצת יש גבולות המוסר התשתשו? זאת אומרת, אתה יותר קל לפרוץ התקפית, כאילו בסייבר התקפי, מאשר לפרוץ לבן אדם הביתה. זה ברור לי שיש לנו, כמו שיש סייבר התקפי למדינה, אז גם יש סוכנים של סוכניות ביון, שגם פורצים לבתים ועושים את כל מה שצריך כדי להגן על ישראל, על המדינה, על ישראל, לא משנה עכשיו איזה מדינה זאת, אבל השאלה האם את מרגישה שגבולות המוסר התשתשו, שיותר קל, היד יותר קלה על הידק שזה סייבר התקפי.
אני אגיד לך משהו שהוא לא מאוד פופולרי. אני חושבת שדווקא בתחום הסייבר המוסר הוא יותר חזק מאשר בתחום הקינטי. בוא נדבר על זה ככה. נגיד שאתה נלחם מול מדינה מסוימת. ואתה מבין שצריך לנטרל את הצד השני כי הם ממשיכים לזרוק עליך רקטות על עורף של מדינת ישראל. ויש לך שתי אופציות. אופציה ראשונה, לשלוח מטוסי חיל אוויר, ולהפציץ עכשיו את הכור שם, ואת כל מערכת החשמל, כדי לנטרל את המדינה הזאת, כדי שלא יתקוף עליך. כל תקיפה קינטית כזאת, תחשוב כמה אבדות יש בשני הצדדים. גם מטוסים שלנו, אופציה שיורידו אותם במערכת הגנה אווירית, גם אנשים לכאורה חפים מפשע בצד השני שנהרגים, כמה שנקרא נזק אגבי, כל תקיפה קינטית כזאת, והייתי בעולמות כאלה גם, יש לה הרבה הרבה עבדות.
ויש משהו בסטריליות, אבל של
הסייבר.
של הסייבר, שהיא יותר קל לך להוריד, כמו שאתה אומרת, יש מדינות קרות, אתה מוריד להם חשמל, אז אוקיי, נורא קל להוריד חשמל, ואתה לא מבין שבעצם ההשלכות של
זה. אז קודם כל עושים את זה במינון, כן? נגיד אפשר, אני זוכרת שבדקנו איזושהי תרגיל שרוסיה עשתה, תרגיל קומנדו שנקרא זפת, ואחד הדברים שהם עשו, נגיד בכל מקום שהם הגיעו, קודם כל הורידו את ה-GPS, כן? מסביב. את היכולות GPS ויכולות התקשורת של המדינות מסביב. אז מורידים את זה, אתה לא יכול להתקשר, וזה, יש דברים מדהימים על זה שהם פלשו למדינה שכנה, לגרוזיה, ופשוט הורידו את מערך הטלפוניה, ולא יכלו לקרוא למילואים. אז פשוט נכנסו למדינה, אף אחד לא היה כאילו במשמר, ועשו את מה שיש להם, ויצאו החוצה. לא שאני מצדיקה את זה, זה סטרילי יותר, זה אתה הגעת למצב הזה, אתה הגעת לאותו מסקנה שרציתי להוביל. אם זה יותר קל, אז כנראה שאתה צודק, כי בזמן האחרון גם רואים דברים שאני לא כל כך אוהבת אותם. אני לא אוהבת שפוגעים בתשתיות אזרחיות, אפילו אם זה בסייבר, כחלק ממדיניות, כדי לגרום לחץ יותר על אותם אנשים ואותם מדינה, ללכת כאילו לרחובות ולמחות נגד השלטון. אני אישית, שוב, זה רק אישי, כן? אני חושב, יש לי בעיה מוסרית עם זה. אם ראיתי הרבה כאלה, אז לא. אז כאילו כל התרחיש הזה שדיברנו עליו, שכאילו הרובוטים התקפו וזה, זה השתלט על החיים שלנו, וזה יהיה חושך ואימים, עוד לא קרה. אני גם, האמת שאני גם לא רואה שזה יקרה בקרוב. יש אחריות מבצעית לכל הצדדים, אפשר להגיד במשוואה הזו.
אז איך השתנה, זה באמת שאלה שהיינו כנראה צריכים להתחיל איתה, אבל איך השתנה, איך השתנו התקפות סייבר בעשר שנים האחרונות? זאת אומרת, היום אנחנו כולנו מסתובבים סמארטפונים, ובעצם אנחנו הרבה יותר פגיעים, יותר מפעלים מחוברים לאינטרנט, יותר בנקים, זאת אומרת, הכל יותר מחובר לאינטרנט. אנחנו בעצם באיזה מין כאוס?
לא.
זאת אומרת, הרי פעם זה היה נורא מסודר, היו, כמו שאמרת, היו כמה מדינות, הם היו המעצמות סייבר, היה ברור מה הדברים שתוקפים, מה אפשר לקשר בזה, ועכשיו, מה זה כאוס? יש הרבה 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 יותר קבוצות, והרבה הרבה הרבה יותר דברים פגיעים, ואתה בעצם, זה פי מיליון יותר מסובך ויותר...
כן, זה ממש אקספוננציאלי, הגידול. הגידול גם בתוקפי הסייבר, אני גם קוראת לזה, יש עלות יחסית מזערית כדי שיהיה לך פצצת אטום, או כדי שיהיה לך מטוס חמקן, אתה צריך הרבה שנות מחקר, ואתה צריך כסף וזה. בסופו של דבר, כדי לבנות איזושהי מערך סייבר יחסית פשוט שעובד, מה צריך? כמה חנונים, מחשב, וחייבים, חייבים, חייבים גם את הקפוצ'ון השחור, כן? הרי בלי זה אי אפשר לתקוע.
מאור.
אז העלות כניסה לעולם הסייבר היא הרבה יותר קטנה, אז אתה צודק, ולכן אנחנו רואים הרבה יותר איומים, אבל אנחנו כמעט ולא דיברנו, יחד עם זאת התפתח גם הרבה דברים הגנתיים.
אבל את בתור מישהי שאמורה לנתח את המפת האיומים, זה הרבה יותר מסובך. את מרגישה שאפשר לנתח את מפת האיומים?
זה הרבה יותר מסובך, אין ספק שזה מסובך. עכשיו גם אמרת לי 10 שנים, 10 שנים זה כמעט לא מושג שמשתמשים בו בסייבר. אנחנו עושים הערכות רבעוניות, כל רבעון עושים הערכה, איך, מה אנחנו חושבים שיקרה ברבעון הבא, ואם אנחנו ממש מתעלים על עצמנו, זה הערכות שנתיות, כן? הדברים משתנים כל כך מהר, גם הטכנולוגיה, גם בתחום ההגנה, גם בתחום התקיפה, החולשות, המדינות, האינטראקציה ביניהם, שאנחנו בעצם כל חצי שנה מנסים לבסס את ההערכה הזאת מחדש.
אז מה יקרה בחודשים הקרובים?
אז אני חושבת כמה דברים. אחד, אני חושבת שהתקיפות הופכות להיות יותר פשוטות ויותר מוסתרות בדברים שאתה לא יכול לראות. מה זה אומר? שבמקום שמעצמה ימצא איזשהו כלי מאוד מאוד רציני שהשקיע בו שנים שנים של עבודה, ואז ינסה להפעיל אותה לצד השני, זה עדיין יקרה, אבל יחד עם זאת אנחנו רואים מגמה הפוכה, שאנחנו קוראים לזה רטרו קצת, שהמעצמות יודעות להשתמש גם בכלים ציבוריים ופשוטים, אפילו חלק מהסייבר קריים, כן? לטובת השגה של אותם יעדים. עכשיו, למה זה גם טוב? כי זה גם מטשטש את הדבר הזה, מי מאחורי הדבר הזה, כן? ברגע שזה לא מקושר עליך. ולכן אנחנו רואים את שני הדברים האלה ביחד. אני אישית חושבת שלצערי, כרגע אם אנחנו מסתכלים, אם היה תחרות בין התוקף למגן, אני חושבת שהתוקפים ברמה כוללת הם עדיין יותר טובים מהנתקפים.
כן, ברמה יותר גבוה, יש פשוט קשה לזהות איפה היו תקיפות.
קשה לזהות, וזה גם אלמנט ההפתעה, כן? בואו נדבר על זה, הרי למה מודיעין זה דבר קשה? כי לתוקף תמיד יש יתרון, זה לא אני החלטתי, זה עקרונות המלחמה. מי שמתחיל הוא תמיד ביתרון.
תגידי, בתור, אני שנייה סוטה, אבל בתור אשת מודיעין, אין איזה מין תחושה שתמיד אתה באפל, שתמיד, כאילו, אתה לא יודע מספיק, שתמיד, זה מתישהו יבוא מאיפשהו שלא חשבת עליו?
זה בתור בן אדם הפשוט. בתור אשת מודיעין, אני חושבת ש... לא, תשמע, ברמה פסיכולוגית לעולם לא הרגשתי באפל. לפעמים יש לי ספקות, כי גם הנתונים שאתה רואה, השכבה האנליטית יכולה להיות מאוד שונה בין אדם לבין אדם, נכון? אז לפעמים אני רואה את אותם הנתונים, נגיד עם קולגה שלי, אנחנו רואים את אותם הנתונים, ואני ממש לא יודעת להגיד האם זה יוביל ל-A או יוביל ל-B, כן? ולכן אנשי מודיעין גם בתחום הסייבר, כמו בתחומים אחרים, אחד הדברים שהם עושים כל הזמן, זה מתווכחים על השכבה האנליטית. איפכה מסתברה, יש את המעצבנים האלה שתמיד ובאים ואומרים, אוקיי, זה לא נכון מה שאתה חושב. אני כן יכולה להגיד שאין 100%, גם במודיעין, אין 100% ודאות, אבל גם 100% ודאות זה משעמם, אבל ערפל או זה ממש לא.
איזה מין תחושה כזאת שזה פתאום יפתיע אותך, זה יבוא מהמקום שלא חשבת עליו?
כן, זה תמיד יכול לקרות, אבל אני לא חושבת על זה, כי אם חושבים על זה, זה פשוט, אתה מנוטרל, אז למה שתעשה את הדבר הבא, כן? זה הרעיון, אתה יכול להגיד את זה גם על רפואה, כן?
נכון, נכון.
אתה יכול להגיד את זה גם על מדע, על כל דבר זה נכון.
ואז מאיפה, איזה מדינות, או מה אנחנו יכולים לראות, או איזה ארגון, זאת אומרת, מה אנחנו יכולים לזהות, נגיד מבחינת, מה התקפו? כאילו בשנה הקרובה.
אוקיי,
זאת אומרת, יותר תשתיות קריטיות, יותר, יש איזה הערכות כאלה?
כן, יש הערכות. בוא שנייה נדבר שנייה על המדינות ובכל זאת זה. קודם כל, איראן היא הפכה להיות ממדינה שהתעסקה בהרבה כלים פשוטים ולא מתוחכמים למשהו אחר, אני יכולה להגיד בשנה האחרונה. גם מבחינת העצימות, אולי גם מבחינת הנחישות, וגם מבחינת הטכנולוגיות שהיא משתמשת. אז כבר אי אפשר להקל ראש
בעניין שלה. חוץ מישראל, את מי עוד איראן תרצה לתקוף?
איראן תוקפת את... איראן תוקפת פנימה המון בתוך איראן. המערך הסייבר האיראני חזק מאוד על כל מי שמתנגד משטר, קודם כל זה. איראן תוקפת את המתנגדים שלה בכל העולם. איראן תוקפת אירופה, איטליה, בריטניה, גרמניה. איראן תוקפת מלא את ארצות הברית. המדינה שהכי מותקפת על ידי איראן זה סעודיה. ורק אחרי זה זה אנחנו, אני חייבת להגיד. כאילו אנחנו כזה עוד זוכים בחסד קצת.
רואים את זה? את מישראל?
את מה?
רואים את השיפור טכנולוגיות שלהם, רואים את זה שהם
כן,
מנסים?
כן, כן, כן. בוודאות רואים את זה. אני יכולה להגיד לך שמושקעים משאבים גדולים מאוד, גם ברמה האזרחית וגם ברמה הממשלתית, אני שומעת מחברים, בהתמודדות עם, עם האיום האיראני, גם בתחום הסייבר.
כמה הם מנסים לתקוף גופים פרטיים?
מעניין מאוד מה שאתה שואל, כי זה יחסית חדש, זה מגמה חדשה, שאיזשהו כנראה קבוצות שיש להם מוצא איראני, אני אישית לא יודעת להגיד אם הן ממש מוכוונות על ידי הממשל, או שזה אותו מודל רוסי שדיברנו עליו, שהממשל מעלים עין ועוד משתמש בהם. אנחנו רואים לאחרונה חברות אזרחיות גם בישראל נתקפות על ידי הקרים איראנים. לא דברים פשוטים כמו דידוס, כזה הולדתי את זה, שמתי איזה מפה של איראן, ממש פשוט. ממש אספיונאז', ממש ריגול וסייבר.
שהם רוצים נזק או רוצים מידע?
הם רוצים מידע, הם מוכרים את זה. תחשוב, המצב באיראן, המצב הסנקציות קשות, כן? אז הם עושים איזה כסף פשוט. הם לוקחים את המידע, מוכרים את זה בדארקנט ובכל מיני שווקים של סייבר, ועושים איזה כסף לא רע בכלל.
זאת אומרת, זה אינטרס כלכלי?
יש אינטרס כלכלי של אותם האקרים, שיכול להיות שחלקם אפילו עובדים לטובת המערכים הממשלתיים האיראנים, שמה שנקרא, יש להם second shift, כן? שבערב הם בעצם עושים את אותו הדבר לטובת כסף, כן?
ואיזה תקיפות יש בשביל לפגוע בישראל? זאת אומרת, לא רק כדי לעשות לעצמם רווח כלכלי, אלא גם כזה. או שאת אומרת, בכל מקרה זה פוגע, כי אתה גונב טכנולוגיה ישראלית, ואחרי זה ייווצרו המתחרים.
אז כל האופציות הנ"ל נכונות, במקרה הזה, אתה עלית על הכל. אבל חוץ מזה שבכל זאת פוגע בטווח הארוך, ישנם תקיפות שהן ממש... אנחנו קוראים להם סאבוטאז' או תקיפות שהם, המטרה שלהם זה למחוק מערכות ולשבש תהליכים שלמים. באיראן יש כמה קבוצות שאנחנו מסתכלים עליהן. אחד מהקבוצות שאנחנו קוראים לו IPT-33, ואולי גם עוד אחד עכשיו IPT-34, יש להם ממש יכולות הרסניות. הם יכולים להיכנס למחשב, לשרת, למחוק ולשבש ממש תהליך של עבודת תקינה שמשפיע על חיי היום יום של העם.
אז אוקיי, אז איראן, מה עוד אנחנו יכולים לדעת?
רוסיה היא לעולם תישאר אחת מהתותחיות בעולם הסייבר. שם המערכה היא מאוד משולבת. היא לא מערכה רק בכלים של סייבר וכמות החולשות וכמה היקרים, היא מערכה תודעתית, מה שנקרא information operation, על דעת הציבור ועל דעת הקהל, יחד עם מערכה טכנולוגית. לעולם משתמשו בכלים הכי מתוחכמים, בשיטות תקיפה שלא חשבת עליהם, כן? לוויינים, חשמל, כל מיני דברים כאלה של סרטים בדיונים. עם רוסיה יש לנו מערכת מאוד מורכבת, זה ברור לכולם שאנחנו נמצא פה, כן, בישראל יכולות תקיפה רוסיות, אבל לעולם אין איזושהי קבלת אחריות או משהו כזה מאחורה. סין עברה רפורמה משוגעת בשנה האחרונה. יש גוף סייבר גדול שהוקם בסין, בעצם מטה הסייבר שלהם שמשליט סדר בתוך סין בין הארגונים המסוימים, ולכן זה הפך את זה מאוד מסודר ומאוד מאוד חזק.
כאילו מארגונים, הם פשוט הפכו את זה ליותר מובנה.
יש מלא ארגונים, יש מלא APTs בסין, אבל יש עכשיו גוף שממש מתזמר את היכולת הזאת, והם עובדים לפי הסדר, זה כבר לא כל מה שבא, ולכן זה הפך את זה להרבה יותר אפקטיבי. יותר ויותר אני רואה סין בישראל. זה ממש מפתיע. אני לא יודעת אם לפני זה לא ראיתי, אבל עכשיו אני רואה עוד ועוד ועוד, והדבר הזה בסוף ירוקן אותנו מידע. צפון קוריאה, בוא שנייה נדבר על זה. גם צפון קוריאה טוב, זה מערך בוטיק. צפון קוריאה זה בוטיק, אפשר מאוד מהר לזהות שזה בצפון קוריאני, כאילו כזה, זה לא מתחזה למשהו אחר בדרך כלל. ההצפנות הצפון קוריאניות הן פשוט כל כך חזקות שהן גם מסגירות, אבל גם קשה להתמודד איתן, גם ברמת הכלים בסייבר. צפון קוריאה יש לו מערכים ממשלתיים, בעיקר באזור של תעשייה ביטחונית, אבל יש גם מערכים שעובדים בשירות המדינה עם אותם הקרים שממש שודדים בנקים. APD 38, אני ממליצה לכם לקרוא, מדהים איך מרוקנים בנק דרך תשתית סוויפט, דרך תשתית העברה בין בנקאית. מה לא דיברנו? וייטנאם.
וייטנאמים בשירות וייטנאם או וייטנאמים בשירות מדינות אחרות?
וייטנאם בשירות וייטנאם, וכנראה שמקבלים כלים מכל מיני מקומות אחרים גם. APD 32, פקיסטן והודו אני רואה, הרבה תקיפות צבא, על הצבא פקיסטן וההפך, מדובר על זה, דיברו על זה שהכור ההודי נפקע.
אבל נגיד, בוא שנייה, אני חוזר שנייה לוייטנאם, מה האינטרס שלה? כלכלי? זאת אומרת, כמה מכל המדינות תקיפות זה, כי בסוף אמרנו מדינות כמו צפון קוריאה שזה לא רק כלכלי, ואיראן זה לא רק כלכלי, ורוסיה זה לא רק כלכלי, וסין זה, זה גם וגם. כמה, מה זה וייטנאם?
אז מי... ממש מעניין, אני שואלת את עצמי עד היום את הדבר הזה, אז אני הבנתי שני דברים, אני לא בטוחה שזה כל האינטרס, כן? אבל שני דברים, אחד זה כלכלי, וייטנאם היא מדינה שבכלכלה עושה מכרזים, עושה שיתופי פעולה וזה, ועל אותו משקל שדיברנו על הסינים עם המכרזים וזה, אז היא זה. אבל מה שמעניין בווייטנאם שבכלל היכולת, הסייבר הווייטנאמית התחיל, מה שנקרא LI, אתה יודע מה זה? זה lawful interception, זה הזנה חוקית בתוך מדינה. אז הם פיתחו את היכולת הסייבר שלהם על בסיס זה. הזנה חוקית. רוצים לתפוס פושעים, או כאלה שלא ממש עוקפים על החוק, בתוך המדינה. ככה התחיל מערך הסייבר הווייטנאמי, כן? בוא נמצא גנבים, בוא נמצא אנשים שלא משלמים מיסים, בוא נמצא חברות כאילו שמסתירות הלבנות וכאלה. ואז בנו את המערך, או שקיבלו את זה ממישהו ככה במתנה, ואז נפתח להם החשק. פתאום הבינו שאפשר להפעיל את זה, גם לטובת דברים אחרים, לזכות במכרזים, להביא מידע הביתה, לטובת בנייה של מערך חדש שלא היה להם עד עכשיו. והדבר הזה אנחנו רואים ממשיך, פשוט להפתיע אותי, התקיפות הווייטנאמית, בכל מיני מקומות שלא חשבתי בחיים שאני אראה אותם. אז
כמו למשל?
בחברות מסחריות, שבתחום הריטייל, בסדר? כאילו, ממש ככה.
בישראל? או בכלל?
בכלל, אבל גם בישראל אנחנו רואים באקדמיה את התקיפות הווייטנאמיות.
כאילו, מה שאת אומרת בעצם, שכל הזמן אנחנו מדברים על זה צריך להדאיג אותנו, אנחנו לא משקיעים מספיק, נגיד, באקדמיה או בהשכלה וזה וזה וזה, ובעצם מה שאנחנו רוצים להדאיג אותנו זה שאנחנו משקיעים, אנחנו מקבלים ידע, אבל הוא פשוט זולג לכל מקום.
וואי, זה מדהים מה שאתה אומר. זה מה שהורג אותי מבפנים, כן. זה מה שאוכל אותי. יש לי חברה, כאילו, שהפכה להיות ראש מעבדה, כן? והיא מפתחת כל הזמן פטנטים חדשים בתחום החקלאות. וכל פעם אני יודעת שיש שם, באזור הזה שהיא עובדת, עוד ועוד מערכים סינים שאנחנו מגלים.
כאילו את חוששת שאולי...
מה זה אולי? אני לא חוששת, זה קרה. השאלה מה אנחנו עושים עם זה, כאילו, יש קטע כזה במדינה שאנחנו אף פעם לא דואגים לעכשיו, כן? כי, כאילו, מי דאג לעכשיו? זה לא קטע כזה שזוכים איתו בבחירות. הדבר הזה, בעוד 10 שנים...
אנחנו לא דואגים לטווח הארוך, אז למה אנחנו דואגים?
אנחנו דואגים למה שנראה טוב עכשיו, אז אם יש פריצה לטלפון כזה של חבר כנסת כזה או אחר עכשיו, ואם זה דולף החוצה, אז זה ברור שזה עושה רעש וכולם מגיבים על זה. אבל אם גונבים לנו את כל הפטנטים של האקדמיה שלנו, כן? של אחד התחומים שאנחנו היינו הפעם הכי טובים פה, אני הייתי בתוך איראן, אני חשבתי על עגבניות שרי כפטנט הכי מטורף שחשבתי עליו. ועכשיו כל הדבר הזה בעצם זולק החוצה לאט לאט בלי שנדע. זה מטריד מאוד.
את הזכרת פריצה לטלפון של חבר כנסת, זה היה? אז הפריצה הזאת, שניסית
לראות. כך טוענים.
כך טוענים. את מדברת על, כאילו, את עוקבת בעצם אחרי ארגונים, את עוקבת אחרי ארגוני תקיפה, בעצם עוקבת לכם הרבה זמן, אני חושב שאפילו בהתחלה היה לך איזה מין כינוי חיבה לאחד מהם.
באמת?
אני חושב. יש איזה, אתה מפתח איזה הערכה אליהם, או איזה חיבה אליהם, אתה קצת מחבב את התקיפות של הקבוצה הזאת, כאילו, פשוט מקצועית.
וואי, לגמרי, זה לא רק אני. אנשי סייבר באופן כללי, הם מאוד, לפעמים נקשרים לאובייקטים, כן? זה גם נכון בעולם שהוא לא סייבר, אבל גם בסייבר.
אתה מפתח הזדהות?
לא יודעת אם הזדהות, אבל לא, זה לא ממש הזדהות, אבל אתה ממש מבין לפעמים מאיפה זה בא, ותוך כדי שאתה מבין, אתה יכול גם לחסום את זה. כי אתה יודע שאם אתה לא תחסום את זה, זה סתם, זה יבוא לך בהפוכה, ובסוף אתה זה שמפסיד. זה תחרות יומית. אני חושבת שזה אולי זה הדבר היחיד שמלחיץ, כי אתה מבין שאין פה איזושהי תאי, אין פה מצב שאתה שוויון. זה או שהוא משיג את המטרה שלו, או שאתה משיג את המטרה שלך. ולכן אתה חייב להיות כל הזמן על המשמר, אין דבר כזה לנוח.
סנז, תודה רבה, היה מאוד מעניין.
תודה עמרי, היה כיף.
האזנתם לעוד פרק של רודשו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציית הפודקאסט המועדפת עליכם, מלחיצה על כפתור הפולו, סאבסקרייב. דרגו אותנו גם באפל פודקאסט, זה חשוב. חוץ מזה, אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקהילת ההייטק שלנו בפייסבוק. שאיך לא, קוראים לרודשו. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס רון טוביה, אני עמרי זרחוביץ', יאללה ביי.